מונסיה ז'אק הוא איש עסקים נכבד, המתגורר בלב הבירה הצרפתית, פריז. בסך הכל איש נחמד, אך הבעיה שלו היא חוסר הסבלנות. בכל דבר הוא רוצה תוצאות מיידיות. הכל כאן ועכשיו. לא פעם עמדה לו תכונה זו לרועץ בעסקיו וגם בחייו הפרטיים. נו מילא. יום אחד שמע איש העסקים הנכבד על מסעדה יוקרתית חדשה שנפתחה בעיר. ז'אק, חובב מסעדות מושבע, כמובן, לא פספס את ההזדמנות לבקר בה. רוצים להצטרף לביקור? בבקשה. מסיה ז'אק התיישב בכיסאו במסעדת היוקרה לעדן שבמרכז פריז.
אוללה, סוף סוף מסעדה טובה. מלצר?
וי וי מסיה.
תערוך לי שולחן מלא. אני שמעתי פה אוכל מיוחד במסעדה זה.
וי וי מסיה מיד. אני קודם מגיס סלטים הבית עם בגט צרפתי פריך. אחר כך מנה ראשונה, שנייה, אמצעית, טרום אחרונה, אחרונה וכינוח קל בסיום.
טוב, רק תזדרז בבקשה. אני בטן רעבה מאוד.
וי וי מסיה, כבר בדרך.
המלצר החרוץ החל להעמיס על השולחן מגוון צלוחיות סלטים מאותרות.
בבקשה, מיסייה, הנה מנת פתיחה מיוחדת, וכמובן, איך לא, מעט יין מרלו, בציר 78 מיוחד.
השולחן היה עמוס בסלטים, ומיסייה ז'אק לא ידע במה להתחיל. מתוך מגוון הסלטים שהוגשו לפניו, הוא דווקא בחר להתמקד במלפפונים החמוצים המפורסמים בטעמם הייחודי, תוצרת המסעדה הפריזאית המשובחת.
אוללה, איזה חמוצים מיוחדים, אוללה!
בנימוס, הניח מלפפון אחד בצלחתו וניסה לחותכו עם המזלג. בכל פעם שניסה לחצות את החמוץ, החליק האחרון והתעופף פעם לצלחתו של זה ופעם לצלחתו של זה. מסיה ז'אק אסף בכל פעם את המלפפון ושוב ניסה לחותכו ושוב התעופף הלאה וחוזר חלילה. המלצר שהבחין במצב הלא נעים מהר אליו עם סכין מוכספת בידו.
מסיה, תרשה לי לעזור לך. הנה יש לי כאן סכין ביד. הנה אחתוך לך את המלפפון לפרוסות יפות.
תוך שהוא חותך את המלפפון לחתיכות סימטריות, הביט בו מסיה ז'אק ואמר.
אוללה, חכם גדול. אחרי שייפתי אותו,
אז כן, חכם גדול, אחרי שייפתי אותו. אז מה הייתה הבעיה של ז'אק? הכיצד לא חשב לבקש סכין מלכתחילה. הוא היה פשוט חסר סבלנות. רצה לחתוך את המלפפון וכבר להכניס לפה. רצה תוצאה מיידית. וכשזה לא הלך, הוא נלחץ וניסה שוב ושוב את אותה פעולה מתסכלת, תוך שהריר נוזל מפיו והמלפפון החמוץ מתעופף מצד לצד. הוא רצה כבר להרגיש את טעם החמוצים בפה. מרוב שהיה לחוץ לפתור את הבעיה כאן ועכשיו, לא היה מוחו פנוי לחשיבה יותר יצירתית כמו לבקש סכין מהמלצר. נו, אז כל זמן שבחמוצים עסקינן, ניחה. הבעיה האמיתית נוצרת כאשר מעתיקים את הגישה הזו אל החיים. אל חינוך הילדים. כולנו רוצים פתרונות מיידיים, מי לא רוצה? ולא פעם אנחנו ממהרים להגיב מתוך הנחה שתגובתנו אל מול הילד בטח תמנע לפחות את ההידרדרות. למשל, אם הילד בן השמונה שיקר, אנו מיד נדרכים וממהרים לדבר איתו כמה זה חמור, כמה זה אסור, כמה היא גנות השקר וכמה שבח האמת, ממהרים להגיב. או אם הילד גנב משחק מהגן, אנחנו מרגישים צורך להגיב מיד, לדבר בגנות הגניבה, מיד לקחת את המשחק מידיו של הקטנצ'יק ולתת לו מוסר. אבל אנחנו שוכחים דבר אחד, שבחיים צריך המון סבלנות. העובדה שילד שיקר איננה הופכת אותו לשקרן. אם הילד הביא משחק מהגן, זה עדיין לא הופך אותו לגנב. ולא כל בחור מתבגר שחוזר הביתה בשתיים בלילה החביא איזה גופה בפח אשפה. לא צריך להיבהל מכל דבר ולעשות עסק מכל התנהגות לא נכונה של הילד. ובכלל, החיים הם מכלול, ובחיים, כמו בחיים, צריך סבלנות. הסבלנות מלמדת שרוב הבעיות המציקות נפטרות מעליהן במשך הזמן. סיפר אחד מראשי המוסד לשעבר. בתחילת תפקידי כראש המוסד, נכנס אליי, אל המשרד, קודמי בתפקיד שפרש לגמלאות עקב גילו המופלג. והנה הוא רואה על שולחני ערימת קלסרים גבוהה עד התקרה. פנה אליי ושאל, מה זה? חומר שאני צריך לעבור על כולו ולטפל בו. מסתכל עליי קודמי בתפקיד ואומר, ואתה באמת מתכוון לקרוא את הכל ולטפל? כן, עניתי. הביט בי קודמי בתפקיד ממרום שנותה ואמר, ידידי, ככה לא עובדים. קח את כל הקלסרים הללו ודחוף אותם לארון למשך שבועיים. אתה תראה ש-90% מהדברים ייפטרו מעליהן. באותם 10% שבכל זאת לא ייפטרו, תדע שבהם עליך לטפל. מאזינים יקרים, הלוואי מנפנים את המסר הבא. אין כמעט שום עניין חינוכי להגיב כאן ועכשיו. עד הרבה. תגובה מהסוג המיידי, בדרך כלל נוסעת בחובה נזק חינוכי. תמיד אפשר, כמעט תמיד אפשר לחכות עם התגובה שבועיים. לא יקרה כלום בינתיים. ההפך. בהרבה מן המקרים נראה פתאום שהעניינים מסתדרים די טוב גם בלי ההתערבות שלנו. כי אם אנחנו נמתין, על חלק מהדברים בטח נשכח להגיב בתום השבועיים. גם זאת ברכה. ומה שבכל זאת ימשיך להטריד, כנראה שרק הוא מצריך באמת את הטיפול שלנו. מאזינים יקרים, הבה נתבונן איש איש על כל משברי החיים שעברנו כולנו עד כה. תביט רגע לעבר, תביטי את אל העבר שלך, על כל מיני נקודות קשות בחיים, חובות, פיתורין, חלילה חולי, בעיה עם אחד הילדים, בעיה עם ההורה, עם הדוד, סכסוך משפחתי. תסתכלו רגע אחורה על כל הדברים שכבר נעלמו איפשהו בתהום נשיית העבר. האם אנחנו פתרנו את הבעיות הללו? האם חוכמתנו וגבורתנו עמדה לנו? לא ולא. אם נהיה כנים עם עצמנו, נראה שרוב קשיי החיים נעלמו עם הזמן איכשהו מעצמם. לא כל כך מעצמם, זו עוד תזכורת להשגחה הפרטית המלווה כל אחד מאיתנו ועוטפת אותנו ברחמים מבלי שנבחין בכלל. לפעמים רק במבט לאחור אתה אומר, איך עברתי את הנקודת משבר הזו והזו וההיא? כאילו זה נעלם איפשהו, כאילו זה עבר. אתם יודעים מה צריך? צריך רק מעט סבלנות והכלה של האירועים. אם היינו יודעים להתאפק ולא להגיב מיידית על כל סטייה של הילדים שלנו מקו ההתנהגות הבריא, היינו מגלים כמה סכסוכים, עונשים, מריבות, כאבי לב, יכולנו לחסוך מעצמנו ומהילדים שלנו. אם רק היינו קצת יותר סבלניים, ופחות מבקשים תוצאות של כאן ועכשיו. הדבר הזה נכון בעיקר כלפי מתבגרים. כמה דם, כמה יזע, כמה דם רע, כמה סכסוכים, כמה מריבות, עונשים, דרמות. יכולנו לחסוך מעצמנו ומהילדים שלנו. אם היינו רק יודעים להתאפק, אם היינו עושים לעצמנו איזושהי גזרה, שנגיב רק עוד 3 ימים, כמה יכולנו לחסוך? יש אנשים שבילו את כל שנות ההורות שלהם בכאבי לב, ברתיחה, בזעם, בסכסוכים, במשברים. על מה? כי היא לא יכולה לראות משהו אצל הבת ולהבליג, כי הוא לא יכול לאפשר לבן שלו, הוא חזר פעם אחת מאוחר בלילה, או פעם אחת עשה איזה משהו חשוד, או החביא משהו מתחת למזרון, הוא מה שנהיה מזה. בחיים צריך סבלנות. לא הכל באמת בידיים שלנו. הפסוק אומר, הרפו, ודעו, כי אני השם. בכל דבר שאנחנו לא הולך לנו, אז אומרים, טוב, השם יעזור, נתפלל על זה, נלך לבקש ברכה מאיזה רב. ורק בחינוך אנחנו מאבדים את כל האמונה. לא, 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 אני חייב להגיב, לא, כאן, עכשיו, לא, אני אטפל בזה, אני אראה לו, אני אעמיד אותו במקום, אין דבר כזה. כולנו חכמים לרדת על הילדים בלשון פיוטית, בסגנון של, הוא סובל מאי דחיית סיפוקים. איזה משפט מפוצץ, נכון? אולי כדאי קודם שנטפל באי דחיית הסיפוקים שלנו, כשאנחנו מרגישים שחייבים כל הזמן להעיר לילד כאן ועכשיו. מדוע אנחנו לא יודעים לדחות